מה המצב? ברוכים הבאים לעוד פרק של רעש על הסט, התוכנית שבה אנחנו מדברים על כלי השטח הכי גדולים בארץ ועוברים איתם המסע שהם עברו מתחילת הקריירה ועד המקום שהם בו היום. היום נמצא איתי מקליט שבתחום כ-20 שנה, ואפשר לשמוע את חתימת הקול שלו על חלק מהפרויקטים הבולטים ביותר בעשור האחרון. בלק ספייס, מלאך משחית, קרמל, אננדה עם דנה מודן ומלכת היופי של ירושלים, שעל הסדרה הזאת הוא היה מועמד לפרס המקליט בפרסי האקדמיה של שנת 2021. שרון פרימן.
יו יו.
הולך.
מה קורה?
אז כמו תמיד, אנחנו מציבים פה עם הצבא התחתונה שני מיקרופונים. אני כרגיל עובד עם ה-NTG5 שלי. בוא ספר לי עם איזה מיקרופון אנחנו שומעים אותך היום ומה הציוד שאתה עובד איתו ביום צילום סטנדרטי או לא סטנדרטי.
טוב, אז for the record אמרו לי להביא את המיקרופון דיאלוגים שלי, אבל שכחתי והבאתי מיקרופון שהיה אצל קולגה מסוים. זה נקרא ליין CM4, זה מיקרופון שוודי, קרדיו קצר, best value per money, סליחה שאני נוגע ומשחק איתו, אבל הוא בעיקר משמש להקלטות של קלוז מייקינג. רכב או דברים סגורים, הוא קרדיו, מי שיודע, הוא, סליחה, אני אחזיר אותו חזר אליי. הוא יקלוט את כל הרעשים מסביב, לא מומלץ לחוצים. איך הוא נשמע? לא יודע, תגידו לי אתם.
נשמע, אנחנו בקלוז מייק עכשיו, אז לא נראה לי
שזה. יחסית, כן.
וציוד שאתה עובד איתו, in general?
היום אני עובד עם DPA exclusively. היו לי המון מיקרופונים, התחלתי עם נוימן 81 כ-AMR, כגן מייק, מאוד ורסטילי, הוא היה מאוד פתוח. אתה תחל להביא מישהו מבין את המושג, לא היה את הפאנץ' שאתה מחפש היום בשביל דיאלוגים. ואז עברתי דרך הסנאיזרים, היה לי 50, 4-16, קניתי, מכרתי, היה שפס, קניתי, מכרתי. היום אני עם DPA גם על הבומים, גם בקצרים. גם בחצי קצרים, גם בנקים, טוב לי. מדבר עם הנק, מדבר עם הבום, משמע לי הומוגני. זה לא כלל, אבל האוזניים שלי זה נהדר. אני יודע שזה מיקרופון טרנדי, במיוחד פה בישראל. לתקופה תעבור, לדעתי. אני השארתי איתו לטוב ולרע.
זה נראה לך כאילו כזה, נקרא לזה סאונד ישראלי, DPA?
לא, ממש לא, זה פשוט דברים הובילו לכך שיש יבואן טוב ושירות טוב, והמיקרופון הוא טוב, עולמי, כולם מכירים אותו, הוא אמור להיות כאילו דומה לשאר ה-usual suspects, okay. השפס וזה. עניין של טעם, תפוחים תפוזים כבר ברמות האלה לטעמי, אבל לא, הוא לא סאונד ישראלי, הוא סאונד, הוא DPA. לטעמי הוא מאוד יבש, מאוד נטורל. אבל יש לו גם את הפאנצ'יות הזאת שיש גם לשפסים וגם טיפה לסנאיזר, וזה עדיף לי, נגיד, אם הרפרנס שלי בתחילת השיחה היה נוימן, אז הוא נמצא במצב שהוא דג דיאלוגים הרבה יותר טוב מאשר מיקרופון שהוא ממש פתוח.
כמו רוב האנשים במקצוע, אתה לא נכנסת דוך להקלטות שטח. לא נראה לי שאני מכיר יותר מדי אנשים בכלל שנכנסו ישר לקלטי שטח.
לא, רק מי שאבא שלו היה מקליט.
יש מצב, וגם אז לא בהכרח. אתה יכול לרוץ איתי רגע על התהליך שעשית, המסע שעשית, מכאילו כזה, אוקיי, רגע, אני רוצה להיכנס לסאונד לעובדה שאתה מקליט שלך לקולנוע וטלוויזיה.
אני חושב שכל מי שמעניין אותו סאונד בתור התחלה, תקן אותי אם אני טועה, זה מגיע ממוזיקה. לא מכיר הרבה שידעו מה זה בום מגיל 6. אז כן, אני גם קצת מנגן וחובב מוזיקה, התכנון שלי היה ללמוד מוזיקה וסאונד, שהכל התחיל להתערבב, האולפנים הביתיים, ואתה כבר לא יכול להיות רק מוזיקאי, אתה צריך גם להפיק את עצמך. אז אני הלכתי ללמוד סאונד בספיר, אחלה בית ספר, הביא אותי, שלח אותי בדרייב מטורף לתעשייה, אבל לא הייתי עם הכיוון. התחלתי קצת אולפנים, עשי תקופת הדעיכה של האולפנים הגדולים. בלי שמות, עברתי פה, עברתי שם, ראיתי שחוץ מלעשות קפה ולפנטז לא תהיה לי קריירה. התגלגלתי אחר כך במסגרת שיטותיי לאולפני מימד, בתור עבודה שהיא ליד הסאונד, הייתי טכנאי פוסט. התפקיד היה לתחזק מערכות של פרו טולס, גם של לוי דרך אגב, כל מה שהפוסט עושה. עבודה בלי קרני שמש, בתוך מרתף. אבל שם הכרתי הפקות שבאו לערוך את מה שהם עשו בשטח, וזו מפיקה שאלה אותי אם אני גם יודע לעשות סאונד לימי צילום. בטח, אמרתי לה, ברור.
בלי ניסיון.
שיעורי בית ספר. ודרך אגב, זה באמת, יש פה איזה מין כזאת קונספציה, שכן, איש הולך עם בום, לוחץ על כפתור, ויופי. ובאמת, להגיד לך משהו, העבודה הראשונה שעשיתי בהגעתי צ'ך באמת הייתה מאוד פשוטה. מיקרופון דינמי, סלבית ידועה, לחוץ כפתור. ואז מה קרה? קרס לי המיקסר הסחור. עכשיו, שאין לך ניסיון, אז הנה, כל עבודה שהיא פשוטה ללחוץ לכפתור, הופכת להיות ציוט עולם, במיוחד שגילה אלמגור עומדת שם מול המיקרופון, ואתה, אין לך סאונד, כי אתה לא יודע שום דבר, ואין לך ניסיון. בסדר, דברים נפטרו, הם עזרו לי שם כל מיני קולגות, עניינים וזה, אבל אחרי יום כזה אתה אומר, אני לא רוצה לעבוד בדבר הזה בחיים יותר, מה עבר עליי בראש? אבל הולכים, עושים שיעורים, משתפרים, רוצים לעשות עוד יום עבודה. גם פתאום יצאתי ממצב שאני שכיר למצב שאני פרילנס, והיום צילום הוא קצת יותר משתלם כלכלית. אמרתי, אופה, אם אני אצליח לייצר ימי צילום, מספיק בחודש, תהיה לי משכורת. על זה חשבתי. הקטע של להתאהב במקצוע בא הרבה שנים אחר כך. התחלות הן קשות, אורי.
אם אתה אומר שזה הגיע הרבה אחר כך, מה הפעם הראשונה באמת שאתה הסתכלת על עצמך וכזה, אוקיי, זה מה שאני עושה, זה כאילו העבודה שלי, זה הקריירה שלי, זה המקצוע שלי, וזה מה שאני הולך לעשות עכשיו. מתי הפעם הראשונה שבאמת ראית את עצמך ככה, אם אתה אומר שזה הגיע שנים אחר כך?
באמת, באמת, נראה לי, עם העלייה של הציוד המתקדם יותר, המודרני, הדיגיטלי, ראינו דברים שיותר קל לעשות היום. אין איזה יום ספציפי. זה קשור גם בחוויות, ביום צילום, גם עם הציוד הפוג, אבל אתה יודע, יש לך חוויות, אתה נמצא בחול, או אם אתה עושה איזה ריאליטי, עניינים כאלה. אבל לאט לאט, אם אתה כבר התחלתי להתעסק בסרטים וסדרות, ואז אתה מבין שהיופי של הסאונד הוא באמת, חוץ מכמובן בעבודה שלך, הוא בציוד. יש כאלה שזה לא כזה חשוב להם, אני מבחינתי זה באמת טעים לי סאונד, כאילו אני יודע שלא לכולם אכפת ואני יודע שהכל בסוף יורד גם בסרטים וגם בסדרות, עובר שיופים וקיצוצים, אבל חוויה של מיקרופון טוב ביום צילום באוזניות עדיין עשה לי את זה. במיוחד גם אם הצלחתי להביא איתו למקסימום ולהוציא סאונד טוב.
יש אנשים שגידלו אותך בתעשייה, מנטורים שנתנו לך את הרגל בדלת, מישהו שקידם אותך בימים הראשונים?
בסדרות אני חושב שזה יותר... לא עשיתי בום באופן סדרתי בסדרות, זאת אומרת, הגעתי יותר דרך דוקו וריאליטי, אבל די למדתי פחות או יותר עצמאית וגם המון קריאה וגם הידע שהבאתי מדוקו וזה, אבל אני חושב שלבומן שנכנס היום יש לו הרבה יותר כלים משלי היו אם הייתי בומן. אני ממליץ לכולם לעשות את זה, להתנסות בזה לפחות תקופה, לא רק בגלל שאתה תשתפר כבומן, אתה גם תכיר מקליטים ואתה תקבל מהם טיפים ורעיונות וזה מנטור חשוב מאוד בתחילת הדרך. אני, המנטורים שלי באו יותר מהתחום שאני איתו התחלתי, בריאליטי. דוקו זה דוקו, אתה בא בן אדם אחד, אבל ריאליטי זה הייתה פעם הראשונה שנפגשנו צוות של מקליטים. זה לא קרה בהיסטוריה נראה לי של הטלוויזיה אף פעם. זאת אומרת, היו תמיד סרטים זה צוות של מקליט ובומן, שני בומנים. ודוקו, אתה לבד. פתאום יש לך לנצח קאסט של 20 אנשים, שופטים או דברים כאלה, או משימות מסובכות בים, באוויר וביבשה. אתה צריך שם צוות של מקליטים. ופתאום היינו נפגשים 3, 4, 5, 6 וגם אפילו 10 מקליטים על סט ביום צילום. זה גרם להמון המון המון information exchange. גם לא ידענו כלום, אבל אתה יודע, כל אחד והניסוי וטעייה שלו. משה דור היה נראה לי אחד המנטורים החשובים בתקופתו, וג'רארד אלוש, הם אנשים שבעצם היו שם ברגע הראשון בעצם, שהתחילו הריאליטים הגדולים. מישהו היה צריך להיות שם ראשון. אני חושב שגם מהם למדו את זה תוך כדי ניסוי וטעייה. שוב, הז'אנר היה חדש, אז לא ממש הבנו. צריך לדעת איך לחלק את העבודה, מי עושה מה, מה חשוב, סדרי עדיפויות. אני הייתי שם חייל, קיבלתי פקודות, אבל למדתי את העניין. וכן, למדתי מזה המון דברים שגם עוזרים לי בסדרות ובסרטים, שכאילו, זה יכול להתחיל ממשהו מאוד פשוט, אבל סרט יכול להיות גם משהו מאוד 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 מורכב. בעיות תדרים יהיו לך בכל מקום, לחות, מים, איך לשמור על הציוד, מה לעשות. תמיד יהיה. וזהו.
מה הפרויקט, נקרא לזה, גדול הראשון שהיית בו מקליט ראשי שרצת איתו קדימה?
אני המקליט הראשי של גולדסטאר, מי שאוהב את הז'אנר, מההתחלה. זה דוקו ריאליטי שכבר הפך לריאליטי. אין שם הדחות וזה, אבל לא יודע, הבדלי הז'אנרים, לא כאלה. אבל יש שם המון המון קאסט שצריך להקליט. זו הסדרה היחידה שהיום אני עושה בתחום הריאליטי כמקליט ראשי. היינו שם בעונה הראשונה 7 מקליטים, אבל דברים השתנו, היום אנחנו 2. הכל נהיה מאוד יעיל, גם ההפקה חסכה בכספים, יעלה את הקונספט. היום זה כבר לא ממש ריאליטי גדול, אני עושה את זה עם עוד מקליט או 2. אבל מה שלמדתי שם, כן, זה לגמרי מדברים כמו הישרדות, המרוץ למיליון ומולטי צ'אנל ווירלס, שצריך לדעת איך לעבוד.
סבבה. אני רוצה רגע לעבור שנייה טיפה יותר לדרמות. אחד הפרויקטים האחרונים שיצאו, שעבדת עליהם, היה מלאך משחית של עודד דוידוף.
עודד דוידוף, הגאון.
לא מכיר, מאמין לך.
לא צריך להכיר, רואים?
הסדרה שילבה מאפיינים של מתח ואימה עם הסטינג של כאילו קהל דתי חרדי. מה יותר
דמויות קשה? אולי, הקהל הוא ממש לא יהיה דתי חרדי.
אוקיי, סליחה, צודק, צודק. עם דמויות מהסטינג הזה.
לצערנו הקהל לא יהיה דתי
חרדי. תשמע.
יש שם גם עיסוק בסקס ו...
מה היה יותר קשוח? הצרכות או הבגדים? אם היה יותר קשה לעבוד? ובאופן כללי, מה הייתה החוויה של העבודה?
צרכות, אנחנו לא אמורים לפחד מצרכות. יש לנו אדרום טוב היום במכשירים להתמודד עם צרכות. שמור על הלימיטרים שלך בסטינג נכון, ואל תופתע, ואם הופתעת, וגם פגיעה בלימיטר היא נשמעת רע, כן? אל תשלו את עצמכם שלימיטר פותר הכל. הוא לא יכנס, לא יכנס לך על דיסטורשן, אבל הוא ישמע כמו משהו שחטף לימיטר קשה. זה צרכה, או טריקה דלת, או דברים ברזולוציות האלה.
יש שיגידו 32 ביט.
נתחיל לדבר על זה עכשיו.
בסדר, זה לא...
לא, סבבה, אפשר, אבל תערוך את זה החוצה, כי אנחנו בנושא...
עזוב, עזוב, אז לא, אנחנו לא שם,
לא, אני לא מפחד, אתה לא צריך להגיע ל-32 ביט בשביל להקליט צרכה. או טריקה דלת או מסוק. בוא, הסתדרנו עם זה גם בלי ה-32 ביט. תדע את המיקרופון שלך, תדע מה הידרום שלך, ותדע גם את הסטינג של הלימיטר שלך, ותדע כמה מותר לך לפגוע בו, עם איזה עוצמה. ובאמת שלא צריך 32 ביט פלוט בשביל... זה לאנשים שהם לא סאמנים. זה סוג של שגר ושכח. עדיין העבודה שלנו היא להקליט סיגנל נקי ויפה ולא להימנע מדיסטורשן, זה כבר די פסה בהידרום של היום. לגבי בגדים, זה כבר מוג'ו אחר, איך לדעת לטפל בנקים. ואיך שהשחקנים לבושים, ובאמת זה גם היום ניסוי וטעייה, אני כאילו... יש דברים שאני עושה על אוטומט, אבל אם יש לי ביום את ה-10 דקות, אחרי שכבר אני יודע שהכל סבבה והכל נעוץ, לבדוק סט אפ אחר, לבדוק מייק אחר, אז אני תמיד אעשה את זה, תמיד אני אלמד מזה משהו. זה תמיד ניסוי וטעייה, אבל אם אתה צריך לעבוד מהר, אז יש לך גם את הדברים שאתה יודע על אוטומט, כאילו... ויש גם בגדים שאני אומר, זה אי אפשר. הנה, סדרה שעשיתי אחרונה, היא עוד לא עלתה, זה דווקא סיפור מעניין. המלבישה בחרה איזה בגד, לא הייתי בלופ, והדמות הראשית לבשה מין בלייזר, ניילון, בלתי אפשרי לחלוטין. ולא יכולנו להתמודד איתו. אז א', בדקתי ש... נצמצם את הזמן בפרק שהדמות הזאת צריכה להיות עם המעיל הזה. אגב, אי אפשר לפתור את זה עם נקים. בואו, יש גם דברים שאי אפשר לפתור בנק. אתה יכול לנסות, אתה יכול לשמע טוב, אבל אם אתה יושב על שקית ניילון מרשרשת שקוראת לעצמה מעיל, כמה שתקליט טוב ותקליט את הרעש הזה נפלא. נקי ונהדר, יהיה לך את הסאונד הזה, נקי ונהדר. אז לא תמיד אפשר לפתור הכל עם נקים, ואם אתה בבעיה של סיפור עם המייל הזה, תשב עם הבמה, תראה מתי אפשר לא להשתמש במייל. אולי השחקן עכשיו היה בחוץ ועברו רבע שעה, מאז שהוא נמצא בפנים, הצופה לא ישאל איפה המייל. הוא לא חייב להיות עם המייל גם במטבח, ולא לא, כי אנשים מורידים את המייל שמגיעים הביתה, נכון? אז אפשר לצמצם את השימוש שלו רק בחוץ. קיצור, זה כבר תקשורת עם במאי. להיפטר מהמכשול הזה, וכמובן, בום טוב מעל, גם דרך הבום שמענו את הרעש שלה הזה.
אז לא היה איך לברוח ממנו.
חשוב דיאלוג, חשוב מאוד מאוד דיאלוג עם הלבשה לפני סדרה. בכלל, אפשר המחלקות. רוב הבימאים, אתה צריך לעבוד קשה בשביל לגרום להם לחנך אותם על סאונד. מה לעשות?
ציינת קודם את העניין של דיאלוגים במאי. אני מרגיש שבתום הקליטה שלך זה משהו שאנחנו לא חווים אותו מספיק. אני אשמח לקבל את הטייק שלך על העניין של מה המצב הנוכחי, כאילו מה שאתה מכיר וחווית עם במאים, הדיאלוג שהיה לך איתם, ואיך אתה חושב שאפשר לשפר יחסי במאי מקליט?
תן לי שנייה עכשיו. תשמע, במאי באמצע צילומים, אתה יודע מה יש לו על הראש. ויש היררכיה, ויש דברים שהם, אני מודה, שהם יותר חשובים בסאונד ביום צילום. האור, שהולך להיגמר ואתה לא ערוך לזה. בכלל, סט שהוא יקר, הלוקיישנים וזה, אבל לבמה יש המון המון סדרי עדיפויות לפניך, לצערנו, ביום צילום. המטרה שלך, לעשות את העבודה שלך בצורה טובה, להתעקש על מה שחשוב, וגם לעשות פשרות. הכי חשוב, זה שמגיע הרגע הזה שהבמה יושב לו לבד, בחדר סאונד. עם הסאונד דיזיינר, ששם אתה נמדד. באמת, על הסט אתה חלק מצוות מאוד גדול, יש לך תפקיד, לכולם יש תפקיד, יש המון המון קונפליקטים לפעמים, אחד עם השני. יש זמן, יש דדליין, צריך לסיים את היום. אם לא עשית את העבודה שלך טוב, לא התראת, לא עצרת, אין לי את זה, בוא נעשה עוד פעם, וזה, אתה... זה יחזור לך. כי זה... ההפקה לא נגמרת בראפ של היום. ושאני מקבל אס-אמס מבמאי שיושב בחדר עריכה ואומר לי, עשית עבודה נפלאה, סלש, איך אני שמח שהתעקשת באותו יום על X ו-Y, או אפילו, וואי, איך לא הקשבתי לך ביום ההוא שהתעקשת, ועכשיו אין לי את זה, ואני צריך לעשות כך וכך, אז זה אומר הכל. ויחסים מבמאי הם נמדדים. אחרי שעשית את הפרויקט, ואחרי שישב בפוסט ושמעת העבודה שלך, בלי כל הרועה של המסביב. של הדולים והקרינים והמפיקים והעוזרות בימאי והמגפונים. קאט. אתה יכול לחדד אותי עוד.
לא, 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 זה טוב, אני אוהב את זה מאוד. אני, השאלה שלי היא, מה אתה חושב שאנחנו יכולים לעשות בשביל באמת כאילו, כי אתה נגעת פה בכמה דברים, אתה גם אמרת על העניין של יורד לנו האור ואנחנו לא ערוכים לזה.
זה דוגמה.
קודם כל. וגם על העניין של...
מה זה לא ערוכים? הם קבענו שהסצנה הבאה היא תהיה בלילה, והסצנה הזאת היא כבר ממש הייתה צריכה להיות ביום, אבל היום הזה כבר הופך ללילה.
ברור.
אז עכשיו הסאונד כאילו שמישהו נגע בנק זה חשוב.
כן,
אנחנו... עם אחד שגם יש לך בום עכשיו.
חבר'ה, בואו מדפדף הלאה, בסדר, כולנו...
לא, אתה צריך להגיד לעצמך, אני מדפדף הלאה, כי אם אני אעמוד כאן עכשיו ויצעק שאין לי את זה וזה, אורי גמר, איתי או בלעדיי.
נכון מאוד. השאלה היא, איך אנחנו יכולים להעלות את הדברים האלה מראש? האם אנחנו בכלל יכולים? האם כאילו זה כזה, אתה יכול לשבת עם במאי בפרה ולהגיד לו, כן, אתה צריך ככה וככה וככה לסצנה הזאת? יש את האופציה הזו בכלל? זה קיים?
כן, אם אתה מגיע לסיורי לוקיישן, רצוי שתגיע, לא תמיד הם מכירים בחשיבות הזאת. והיה והגעת, תעשה את העבודה שלך. תגיע למקום, תראה מה לא בסדר בו. כולל תסרוק תדרים אם אתה יכול, תעשה מה שצריך, או אם צריך פה באיזה מקום לעשות איזה קונסטרוקציה. רוב הפעמים הם לא יבטלו את זה, זה מה שאנשים לא מבינים, לא יבטלו את הלוקיישן. אם עכשיו החליטו לצלם באיזה ארמון יפה וגדול בקסר אל יהוד, או לא יודע, אני רוצה, המנזרים, או מקום אחר, או מקום שעלה הרבה כסף, מה שאתה יכול לעשות זה לא לפסול את הלוקיישן, אלא לפתור את הלוקיישן. אם הגעת אליו, המקום הוא מאוד מעדד, לא לרוחך, או יש לו הפרעות מבחוץ וזה, אז כן, נבוא למפיק בפועל, אנחנו צריכים פה כך וכך, סמיכות, ספוגים, מה שלא יהיה, המקום הזה צריך טיפול אקוסטי. אם לא הגעת למקום, אז אתה בזה מה יש. זה מה יש ביום צילום, זה כבר התפשרת. הבנת, אתה הגעת לסט, לא היית בלוקיישן, אתה אומר, זה בעשה, הכל פה נשמע רע. לא קראתם לי. יכול לחזור הביתה ולפקוט, ולתלות עצמך. אתה יכול שלא. הבחירה שלי תמיד, אוקיי, זה מה יש, אני אפיק מזה את המקסימום. אז אני עושה מה שאני יכול, on location. כמובן שאם הייתי בסיור, אז יהיה לי טוב יותר... להכין את זה מראש. הבמאי אבל גם בסיורים האלה, בסדר, א', ב', ג', ד'. שוב, אתה רוצה ליצור יחסים עם הבמאי, תעשה איתו פרויקט שניים, הוא יעריך אותך, אז הוא יקשיב לך יותר. וככה, גם אני עם במאי ראשון, אני מתמודד עם המון... הוא לא חייב להיות ראשון כירוק בתחומו, למרות שזה בדרך כלל ככה, אבל גם אם הוא עושה המון דברים והוא לא מכיר אותי אישית, אז הוא גם יש לו כל מיני השגות ממקליטים אחרים, אמרו לו ככה, הם שומעים כל מיני שטויות ומיתוסים. שאנחנו צריכים אחרי זה להפריך. אבל זה באמת, זה ליצור קשר עדוק עם בן אדם שאתה שותף פעיל ליצירה שלו, הוא יודע את זה. ואם הוא לא יודע את זה עכשיו, הוא יודע את זה בסוף. בסוף מה נשאר? קובץ עם וידאו וסאונד שמוקרן איפשהו. ואתה אומר, מה שם? הכל מתנקז, כל התמונה והניואנסים שעשו עם האור וזה, והמיקרופונים ששמת פה, בסוף שלך, תמונה וסאונד. והתמונה אחראי, מי שצילם, הסאונד אתה, והסאונד דיזיינר ששייף. אבל זה תמונה וסאונד.
מלכת היופי שושה.
עונה ראשונה.
עונה ראשונה, נכון. אתה יכול לרוץ איתי מה בדיוק הלך שם בסט, מה קרה שם, במיוחד בשביל העובדה שזה צולם, תקן אותי מנות, בגל הראשון של הקורונה.
אוי, בטח.
והייתם באיזה מלונית
בצפת. זה היה בגל הזה ששתפו פירות וירקות עם אלכו ג'ל. אוקיי. אותנו זה הציל, זה הציל, כי הייתה עבודה, הייתה שלושה חודשים שישבנו בבית בסגר, ואז הדבר הזה צעץ. לא, הייתי בהפקה לפני כן, הייתי בהפקה שנקרא סקאי, דווקא סדרה טובה, סדרת נוער. והפסיקו אותנו באמצע, גלה, אירוע. ושלושה חודשים בבית, ואז צץ הדבר הזה שהצליח להצטלם רק בזכות העובדה שהוא היה בתוך... הפכנו עיר לסט, ממש. צפת הייתה יוניברסל סטודיוס, היית הולך ברחוב וכל מי שאתה רואה זה אנשים לבושים בהלבשה של שנות ה-20. מן הסתם הם ניצבים שלנו, כל שאר האנשים בבית, בקורונה, עם הפחד מהעולם. זהו, 82 יום רצוף מחוץ לבית, לא, חוץ מסופי שבוע. סט מדהים, סט שהוא בתוך סמטה צפתית עתיקה, היה לנו שם מין לוקיישן של 8 חללים, שאתה יוצא ונכנס, וזה החדר של ההוא והחדר שינה שזה, הכל כזה בתוך מתחם, והבית מלון לידינו. קם בבוקר, יורד לסט. לא קשה בכלל האמת, רק האמן זה שאתה פשוט בתקופה של קורונה ואין לך חיים חוץ מהעבודה, אבל זה באמת הציל אותנו. המון תלבושות, זה יותר קשה אפילו ממלאך משחית, אותו במאי אגב, גם של עודד. פה זה חרדים, פה זה... האמת היא במלאך משחית לא כולם היו חרדים. היו גם אנשים לבושים רגיל, חילוני, מודרני. מלכת האופי של ירושלים זה סדרה תקופתית. אתה מתעסק עם המון חליפות, 3 חלקים, פפיונים, שמלות ערב של שנות ה-20, של הטוויסט. היה הרבה יותר מאתגר, אבל גם זאת הפקה שבאמת, מה שאני חוזר, שלחתי מייל למפיקה ושלחה לי את כל ההלבשה בצורה מאוד מסודרת, בצילומים, בפורטפוליו כזה של... ויכולתי גם להגיד מה החומרים, ממה זה עשוי, ולנצח את הנקים, מה שנקרא.
אז זה הייתה הרבה עבודת פרה, כאילו למלכת היופי.
הייתה המון עבודת פרה, רק מבחינתי לא היה סיורים ועניינים, היה קורונה. אתה הולך לשם ואתה מתחיל צילומים בצפת.
זהו.
אבל היה מיילים ודיברתי וקיבלתי תמונות של הלוקיישן, והיה כאילו מין, עבדנו בשלט רחוק, פרה בשלט רחוק כזה, לפחות אני. אבל שוב, אני לא משאיר דברים, אם הם חשובים, לא משאיר אותם לאחר כך. חייבים להיות יסודי, כי יש מספיק גורמים שהפתיעו אותך.
חוץ מקורונה ווייז, מה נגיד באמת, נקרא לזה לקחים שאתה לוקח מפרויקטים כאלה, כמו מהלך משחית או מלכת היופי, מה הדברים שאתה יכול להגיד שלמדת מפרויקטים כאלה?
כל פרויקט, מה שלמדתי, שאתה צריך את הבומן הכי טוב שאתה יכול, זה שעובד איתך הכי טוב, ואתה חייב, זה ברמת המחלקה שלך, כי זה אתה והוא. If you know your craft, you know your craft. הבומן יודע. השלב הבא זה באמת לתקשר את המחלקה שלך לשאר המחלקות. מלאך ומלכת היופי לא שונים מאף סדרה אחרת. יש סדרות יותר קשות, סדרות יותר קלות, יש... מהלך היה המון, היינו בירושלים, היה המון לוקיישנים, צפת היה לוקיישן אחד כמעט כל הזמן. והיו הופקות שאתה מתזז בין 3-4 לוקיישנים ביום גם. כל סדרה, מה שאתה צריך לדעת זה איך להביא את העבודה שלך הכי טוב והכי מהר. לצערי. לא מהר חפוז, מהר במסגרת הזמן של ההפקה, אתה לא יכול, יש שעון, או היום ה... הוא היום המאסטר של ההפקות, הוא הבוס האמיתי. צערנו, אין זמן היום לעשות אמנות בכיף שלנו. מה זה הרי קולנוע? אתה לא יושב בבית בחוף ומצייר.
אוקיי, מעבר לפרויקטים הגדולים ומה שקופץ בפרונט ב-IMDb, מה נגיד, נקרא לזה, השיאים הקצת יותר איזוטריים בקריירה שלך, שאתה...
מה זה שיאים איזוטריים?
לא יודע, איזשהו פרויקט שכזה, וואי, בוא נה, זה היה מגניב.
כל הגולדסטארים שעשינו היה מגניב. כי זה מצחיק, ואנחנו תמיד בחול, ויש לנו כבר צוות שעושה את זה כבר מאז 2012, אז אנחנו כבר כמעט תמיד אותו צוות. שכללנו את זה לכדי אומנות, אמרתי לעבוד מהר ויעיל, נשאר לנו המון זמן לבלות, כי אנחנו מתקתקים את זה. ובאמת, שנשאר לך פחות עבודה ויותר להתעסק בפאן, אז זה כיף. גם העבודה היא כיף, למרות שהאתגרים המלחיצים האלה בסופו של דבר, אתה מקבל סיפוק. אם פתרת איזה תקלה בזמן, או לא עקבת את היום, שזה... זה הדבר החשוב.
בוליווד.
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 מה בוליווד? סדרה בוליווד?
כן.
אז זה אותו בית הפקה. זאת הפקה שעשה את גולדסטאר. האמת היא שזו הייתה הפעם הראשונה שנסעתי איתם שנסענו איתם לחול, זה היה לפני גולדסטאר. ושם הבנו, גם כל ריאליטי שאתה עושה, זה גם ריאליטי של 10 דמויות, אולי 8 זה היה במקרה, אבל הרוב זה 10 דמויות, 12 דמויות אפילו, אם תוסיף בגולדסטאר, אתה שופט את המנחים. אז עדיין המון עבודה. איבדתי את חוט המחשבה.
הכל טוב.
לא, לא, רגע, תחזיר אותי.
לא, שאלתי על בוליווד.
בוליווד. אז כן, זה גם פורמט של ריאליטי. צולם במומבאי. היה מצחיק. לא זוכר הרבה. אתה רוצה חוויות מההפקה? אני זוכר שניסינו לפתוח לניסים גרה מדוכן פלאפל במרכז מומבאי. כן, זה ככה גם הצופים.
תארו אותי רגע לסיטואציה, נשמע לי ביזר מדי.
כן, קרו הרבה דברים מוזרים בריאליטי. הריאליטי שלא השתתפתי בו, הזמר הזה ביטל להם בשנייה האחרונה, שהוא פחד לטור, מושי קפיה. סתם סיפורי. לא משנה, ריאליטי תמיד... זה האומנות הבלתי צפוי. שזה מה זה? זה סך הכל זה הייפר דוקו, מה זה ריאליטי? זה ז'אנר של הבלתי צפוי, שהפך מסיפורים כאלה נחמדים, שכולם רוצים לשמוע על החיים, לבוא נמכור הייפר ריאליטי. של טיפוסים מקושקשים שיקצינו את האישיות שלהם כאילו מהיום יום לעוד יותר. זה בידור, אין לי בעיה עם זה. זה מאוד מאתגר מבחינת סאונד, זה בטוח.
וואלה, מה...
זה תביא מומחים. סתם, אני גם הייתי פעם מומחה.
אתה על תקן המומחה פה.
תביא את ג'רארד, תביא את...
לא, אבל מה... אתה אומר אתגרים, איזה אתגרים? עם מה התמודדתם שם?
כל ריאליטי, ריאליטי בחול, שמה... אנשים עשו, הריאליטים הכי מסובכים, נגיד המרוץ למיליון, אתה חייב מקסימום פריקוונסי, קורדיניישן שאפשר. כי כל מדינה היא בעיות אחרות. אני לא עושה את זה היום, אבל אישית הייתי צריך, הייתי מגיע למדינה, הייתי בודק. מה קורה שם מבחינת הדרים, סורק והכל. נקים על האנשים האלה. אני נגיד, שאלת בוליווד, בוליווד וגולדסטאר זה אותה חברה, זה פורמט דומה. רק שבגולדסטאר משחקים כדורגל. אתה מבין, זה פורמט שהתחיל מזה שהבימה הראשון שהיה מעורב בו, שעוד התחלנו... אני הייתי שם מ-day one, כתבתי בייבל פעם של של הסאונד, איך עושים את הסאונד לגולדסטאר, שניסו למכור את זה לצרפת ולמדינות אחרות. אז ביקשו ממני כאילו לכתוב בייבל על הסאונד. ישבתי איזה לילה, סתם שטויות, כאילו, איך אנחנו עובדים, והסיפור. אבל הם משחקים כדורגל עם נקים, וכאילו, שאמר לי, הבמאי הראשון של הסדרה הזאת, אמר לי, תגיד, אפשר לשחק כדורגל עם נקים? האינסטינקט שאמרתי לו, מה פתאום? הכל יארס. בטוח? נו. הנה, אנחנו פה, 2023. הפרנצ'ייז הזה עובד כבר יותר מעשור. נהרסו עשרות אם לא מאות נקים. היה לי די ברלד בפחות איזה 15. אז כן, אז מה תעשה? אתה, או שתפתח מעבדה, אם אתה יודע לתקן דברים כאלה, אני אישית לא. או שפשוט תביא המון ספרים. אתה גם לא רוצה לשבת באמצע היום צילום, מתחיל להלחים. אתה... שוב, חייב לציין את היום. אז אתה יודע שהדברים האלה יארסו. אתה יודע שהם ייכנסו למים. אתה יודע שיהיה בוץ וחרה וסוויט ומשיכות ותקלות. והקרחצים הנוראים בקונקטור של המשדר מזהה ומהתעללות. אז תכין את עצמך טוב, טוב, טוב. ככל שהעבודה יותר מאתגרת, אתה צריך יותר להכין את עצמך. תופס לכל דבר.
סתם מעניין אותי, עם איזה פקים עבדתם שם? עם איזה וואלס?
בגולדסטאר? כן. כל ציוד סחור.
אוקיי.
אני בחיים. אתה יודע מה המשך המשפט.
כן, אני מבין את הכוונה.
זה ציוד סחור, אבל שומרים עליו כמה שאפשר. לא הכל תלוי בך, אבל כן, דברים נקראו והושחתו. זה כבר עניין של ההפקות בחברות השכרה. היום באח הגדול, ואני לא שם, אבל אני יודע פחות או יותר דברים עובדים. יש להם כל מיני נישות של שירות כאלה, אבל בסופו של דבר זה, בסאונד זה נקים, זה הכל. יש להם פק, הפק גדל מאוד השנה ראיתי, כי שמו שם עוד איזו סוללה שתחזיק להמון זמן, שכמה שפחות להתעסק מאחורה עם הטכנאים. ובסופו של דבר, ושוב, אני לא הייתי שם, אני מניח שהם באים בבוקר, בעצם הם כבר שם, הם כל היום עם הנקים, הם שמים מעצמם את הנקים, מתפעלים, ואם יש בעיה, אז הם הולכים החוצה ומישהו מסדר את התקלה. אבל מי שמתפעל את הצוותים שם באמת מסביב, זה צלמים וסאונדמנים. האתגרים שם באולפן שהוא, מה שנקרא ריאליטי, אולפני, סגור, הם אחרים. אין שמש, חול ובוץ. יש קונטרול, והכל מבוצע כמו תוכנית אולפן מאוד גדולה. אבל בייסקלי, מיקרופונים, יש להם, ראיתם את המיקרופונים בבריכה שבולטים וזה, זה איפה שאתה לא יכול לשים את הנק הזה. עדיין, כמה סצנות באח הגדול אתה שומע מי שנשענת על קרית ומשדרים את זה, כי אין שם מיקרופון ב... מה לעשות, חלק מהריאליטי.
חלק מהמציאות שם.
כן.
מה הייתה החוויה הכי גרועה או קשה שהייתה לך על סט? זה יכול להיות בעיות RF, זה יכול להיות ציוד שנשכח בבית סלש במחנה, זה יכול להיות איזשהו לוקיישן שהיה בלתי אפשרי להקלטה בגלל רעשים כאלה ואחרים, זה יכול להיות בעיות בין אישיות עם אנשים על סט, ומה למדת מזה? מה קיבלת מזה להלאה שכזה, אוקיי, סבבה, זה מה שהבנתי מהסיטואציה הזאת. לא צריך להיכנס לשמות.
כן, לא. אני לא שכחתי שום דבר אף פעם בבית. אבל זה לא אומר שלא קרו דברים.
אוקיי, סבבה.
היה לי איזה רקורדר שנשרף לו המעבד, או ארדיס, לא זוכר מה זה היה, והיינו בנחל דן או משהו כזה. עם סלב ידוע בלי שמות, שזכר לי את זה שנים אחר כך, כי הוא גם ביים את זה. וקבנו את ההפקה בכמה שעות, כי צריך להביא סט מתל אביב. ציוד אישי שלי, שלחתו על תיקון, תוקן. מה אפשר לעשות מקרה כזה? תשמור על הציוד, יקרו פחות תקלות, זה אוקיי. מה עוד לגבי...
ערף, רעשים...
תמיד, בסדר, זה כאילו... יש עבודות פיזיות קשות גם לפעמים, אם אתה באמת בריאליטי וזה... סוחבים עליך הרבה ערוצים. כל הגולסטרים, הייתי צריך לנקות המון זבל מימי המכשירים בשביל שנוכל לחזור לעבוד מיד אחרי לאנץ'. שההפקה החליטה לתקוע המון אייטמים באותו יום, שבעצם הכל רטוב לי. כל החגורות של הפקים, כל אלה זה, אין מה לעשות, צריך לפתור. זה למשל סדרה שידעתי מראש שהולך להיות המון מים והם ייצאו ויכנסו וזה, זה הבאתי... 30 חגורות בטן לשים את המשדרים. היו לי 3 סטים של 10, זה ריאליטי של 10. עכשיו, אני ידעתי שברגע שעכשיו נכנסים כולם למים, אולי זה אלסטי, אולי זה דרי פיט, אולי זה מתייבש מהר, אבל לא היה לי את זה לעוד חצי שעה. 10 חגורות רטובות וטלנטים מתבחינים. אז אומרים, החלפתי סט ערב, סט צהריים, סט בוקר, אתה מבין? ערף זה חלק מהוורקפלו, אתה חייב לדעת לסרוק, לדעת להבין איפה אתה נמצא, לדעת להגביר אותי אם צריך, להנמיך אותי, זה סיפור בית ספר בפני עצמו.
בארץ, בישראל, השם של המקצוע שלנו הוא מקליט שטח. אתה מתרגם את זה לאנגלית, סאונד רקורדיסט. באנגלית, השם של המקצוע הוא...
Production Sound Mixer.
יפה מאוד.
ככה אני כתוב ב-IMDB אגב, בכל ה...
מגיני.
התעקשתי על זה.
פה אנחנו נכנסים לסוגיה של כאילו מיקס מול ISOs. החשיבות של מיקס אל מול כאילו, אוקיי, בסדר, נו, יש לי את הטרק הזה בנפרד, הוא יושב ואפשר להסתמך עליו. מה החשיבות של מיקס מבחינתך על סט, ואיך אתה יוצר את המצב שבו יש לך את המיקס האופטימלי מבחינתך?
קודם כל, שיתנו לשבת ולעשות מיקס בסבבה, זה אומר שבאמת הסט שקט, ממושמע, הגנרטור הורחק, המזגן קובה, וכולם סותמים את הפה.
ואין לך מטוס מעל הראש.
ואין לך מטוס מעל הראש. סבבה, הגעת למצב כזה, you can start mixing, כי אז הכל ייכנס למיקס, ואין פה מיקס. יש פה בעיקר איך אני מחביא את כל הערוצים הנוראים שיש לי כרגע, חלקם באשמתי אולי, חלקם לא, אבל... מיקס זה ערוצים נקיים עם הדרום, זה אומר ששקט לנו למטה בבר של ה-DB, וזה נותן גם לאורך סאונד בסופו של דבר, יותר הדרום. עזוב רגע את המיקס, כאילו טרקים נקיים נותנים הרבה אפשרות בפוסט שגם אם צריך לימיטר וקומפרסור, הפגיעה בהם תהיה יותר עדינה. זה באמת, זה בדוק הדברים האלה. כי אם עבדת חם מאוד, יש הרבה אנשים שלא מתייחסים לאדום ולצהוב הרבה, זה אומר שאתה עובד חם. טכניקה נהדרת למוזיקה, אם אתה רוצה לדחוף קומפרסור על סנר, אבל לעבוד חם בסדרות, זה לא משאיר לאורך הרבה אדרום, אבל זה כל דחוס. אני לא בטוח שזה מה שגורם לטלוויזיה שלנו לשמע כל כך דחוסה ומקומפרסת, אני חושב שיש בזה חלק. חלק מזה גם המון אנשים שעובדים על אוטומט, על פריסטים גבוהים, בטוח. החשיבות של המיקס עצמו היא... לא על זה יעשו את הסרט שלך, אנחנו עברנו את תקופת הנגרה של ערוץ אחד על טייפ, שאיזה לחץ, באמת. כל הכבוד למקליטים מהדור הזה של... שכל טייק שלהם היה קובע את הסאונד של הסרט. בדרך כלל למיקרופון אחד או שניים, אם זה שניים. זה כבר מיקס, זה מיקס
זה
למגנט.
זה שתי נגרות.
כן, זה מיקס לתוך סליל עם מגנט. לא, אנחנו היום נמצאים במין תעודת ביטוח של אייזואים ושכבת מיקס של בס שנמצאת מעליהם, כמו בכל קונסולה שולחנית היום. המיקס עצמו הוא חשוב מאוד. תדע מה אתה עושה, ותזכור שזה מה שהבמאי שומע כרגע באוזניות על הסט, זה מה שהעורך אופליין נשמע שזה יגיע אליו, וזה מה שהעורך אונליין נשמע. רק הסאונד יחפש את האייזואים שלך. וגם, לא בטוח, אם המיקס שלך מעולה והסדרה בדדליינים מטורפים, אני מניח שעורך סאונד יחסוך לעצמו זמן אם הוא יעבוד עם המיקס שלך ואם הוא טוב. אם הוא רע, אז אין מה לעשות, יש לו גם לחץ זמן וגם תיקונים. פשוט, העבודה שלך היא לא ליצור מוצר מקולקל שיתקנו אותו בפוסט. זה הכל. אביא מוצר תקין מההתחלה, אף אחד לא צריך לתקן שום דבר. וזה צריך השקיע.
במקצוע שלנו יש נטייה מאוד גדולה להשתמש ב... תקן זה בפוסט.
כן, נתקן את זה בפוסט.
יש נטייה גדולה מדי. מה דעתך על המושג הזה באופן כללי, וכאילו כמה הוא נכון סלש לא נכון לדעתך?
לא נכון או לא נכון, השאלה מה זה לתקן? נולד לך תינוק יפהפה, תחול עיניים בלונדיני וזה, אתה לוקח אותו ואתה מתקן אותו, הוא היה מקולקל? אם יש לך איזה משהו שבסופו של דבר עבר עיבוד, הוא תמיד יהיה משהו שעבר עיבוד. אפשר להביא אותו לרמה שמאוד מאוד גבוהה, ואני מניח שגם הביאו אותו לרמה מאוד גבוהה, ואתה יודע, אנחנו AI, עניינים וזה, אז בסוף גם ברד פיט יישב בבית, ויתן זיכיון על הדמות שלו ל-AI, וזה באמת ברד פיט לא אמיתי ישחק. השאלה, אתה יודע, לאן כל זה הולך? אני חושב שיש דברים יפים מאוד שמתקנים היום, שיכולות לתקן אקוסטיקה גרועה ורעשים וזה, אבל... לטעמי היום, אני מרגיש את העיבוד בכל דבר ככל שהוא היה גרוע על הסט. ראיתי המון טכניקות לתקן רעשים. ככל שהיה יותר רעש על הסט, תשמע יותר עיבוד. תשמע ארטיפקטס בסאונד נוראים. אם האנושות תחליט שזה מספיק טוב לה, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו פעם שמענו מוזיקה בפטיפון ואחרי זה בדיסק, שהיה לו, מה, 96 דיבי אדרום? היום אתה שומע קובץ וייבס, שזה כאילו הדבר הנעלה ביותר, אבל מי באמת שומע קובץ וייב? אף אחד. מי רואה... מי רואה את הסדרות שלו לא באיזה טלוויזיה מצ'וקמקת או בטלפון או קליפים או כל מה שהתכנים שהיום רואים. אז אם הכל הולך להידרדר והתרגלנו ל-MP3 והתרגלנו לוידאו מקומפרס וכל מה שחשוב זה רק התוכן ולא האסתטיקה שלו, אז ביי, אז סבבה, אז אנחנו נשארנו מאחור, ואז מה שיהיה, זה המון המון תוכן, זה כבר עכשיו קורה. המון המון תוכן, פחות אסתטיקה, פחות איכות. פחות להיכנס לתוך חוויה, כמו שאתה מרגיש, אתה הולך לסרט קולנוע. מישהו השקיע פה בסאונד, מישהו השקיע בתמונה. אתה יוצא עם איזה חוויה. גם בטלוויזיה בבית. אם הכל התחיל לראות גרוע, להישמע מעובד, ייצאו לסדרות בלי לוקיישנים, כבר קורה אגב. אנרילים וזה, מחליפים לך את זה. אתה תוכל לראות, נראה לי, את העיבוד שבזה. אם דברים ישתפרו עד כדי כך שהכל יהיה נטורל, יכול להיות שזה יהיה עד כדי כך נטורל, שבאמת לא יצטרכו אותנו, ולא גם את השחקנים. אתה תוכל להפיק תוכן בלי עזרה של אף אחד, והכל יראה נהדר מהמחשב. אם אנחנו מוכנים להסתפק בזה. בסדר.
עדיין, אולי זה...
עדיין, אני אומר, אם מישהו חשוב היום אסתטיקה, חשוב לך סאונד של הלהקה שאתה אוהב, אם אתה שומע, לא יודע, היום היא כבר תוריד את זה בוואב ואתה תשלם על זה ככה, אבל אם אתה אודיופיל כזה וזה חשוב לך, אתה יודע, אז אולי אתה בעצם עומד על אי בודד קטן. אני חושב שככל שאתה תגרום ליותר עיבוד בפוסט, כי לא הייתה ברירה בסט, כי הסט הוא מחורבן, או כי זה... המוצר שלך יאבד מהטבעיות של הסאונד.
יש עצה או המלצה שאתה יכול לתת למישהו שרק מתחיל את הדרך שלו בתחום הזה, ומעוניין בעולם הקלטות שטח, ורוצה להתקדם קדימה?
אם אתה באמת... פריק של סאונד, אמיתי. לא ידעתי שאפשר להיות כזה בקולנוע, כי אתה יודע, באנו ממוזיקה ותמיד היינו וואו, פלאגינים ואיקיווים ואיזה יופי, אפשר לעשות כל סאונד מסונטז שאפשר, ופה אתה מה, אתה מקליט דיאלוג, זה סך הכל תחום תדרים מאוד מצומצם, קול של בן אדם מדבר. אין פנינג, אין סטריאו אימג', אין עניינים. אבל כן, אתה נהיה גיק של הציוד הספציפי הזה, שנועד לעשות המטרה הזאת בדיוק. שזה להקליט אנשים מדברים בחלל שהוא לא מטופל. בדרך כלל. זה אומנות. אתה יכול לעשות את זה מצוין. אתה יכול לעשות את זה סביר. המון דברים סבירים משודרים. הסאונד היה סביר בלוקיישן, הוא עבר ליטוש בפוסט ועכשיו הוא לא סביר, הוא אפילו נשמע מעולה. אבל הוא לא... אם הכל היה נהדר בלוקיישן ויש לך פחות עיבוד לשים על הטרקים שנתת לעורך, אתה תרגיש את המיקרופון שלך, תרגיש מה הוא עושה, תרגיש, אתה תשמע את זה, אתה תשמע את הטבעיות. נדיר שזה קורה, אבל זה קורה נגיד שאני בא לפרמיירה של סדרה, יש הקרנות שעוברות עיבוד לפרמיירה עצמה. ושם לפעמים אני שומע, באמת, נגיד סדרה שעשיתי עם אופיר לובל, לעבור את הלילה, לפני עשור, פחות. יצאתי מהקרנה, אנשים באו אליי בהקרנה שבכלל, תקשיב, איזה סאונד, מי אומר לך דבר כזה בהקרנה של סרט? תקשיב, איזה סאונד, היה סאונד טוב, נכון? מה, תקשיב, הסאונד היה טוב. אני לא מבין בזה, אבל הסאונד היה טוב. עכשיו אני יושב שם, וואלה, תקשיב, הכל נקי, הכל גם בלי לימיטרים ולא לוחץ על האוזן, וגם הווליום היה סביר, זה היה פעם יחידה, כי היו הקרנות שאני בא, הכל מקומפרס, כאילו כבר... אוקיי, זה בטלוויזיה מחר יוצא, אז ככה אנחנו כבר מעבירים אותו דרך הצ'אנלים האכזריים האלה של הקימפרוס. זה נשמע נורא וזה עובר ואנשים עדיין רואים את זה. ואגב, יש פרסומות היום בטלוויזיה, אלוהים שישמור הכל בדיסטורשן. רותם סלע. באמת, סליחה שאני זה, לא הבעיה איתה. פרסומות שלה, הדמות שלה בדיסטורשן. לא אכפת לי, מי שם, כאילו, שם, זה שילוב של נגע רוע, ונראה לי, יחד עם זה גם מין פריסטים קבועים כאלה של, ככה אנחנו שמים בפרסומן ולוחצים טק-טק והלימיטר קבוע וזה וזה, ואז אתה מקבל, כאילו, אם המיקרופון לא ממוקם טוב, אין אדרום, הוסיפו על זה קומפרסור ולימיטר, אתה מקבל, אתה יודע. יש לה אפילו איזה דיאלוג שם עם בובה. הבובה מן הסתם. באולפן, אתה שומע את ההבדל כאילו, כמה זה שרוף וזה לא, אז כאילו, מי שמזלזל בסופו של דבר זלזל, הבעיה שאין זמן ואין כסף ודברים נעשים, וכן, הרבה דברים שהם ברמת סביר מינוס פלוס, משודרים היום. כל השאיפה שלי כמקצוען זה שהדברים שלי ישמעו טוב. כי אני יודע שיש לימיטרים, אני יודע, אני מכיר את המערכת ואני יודע שאין שם מחשבה. שבאמת בעיקר אוטומציה. שכלית, לא רק... אז אני חוזר למה שאתה רוצה להגיד, אתה רוצה כאילו להיות מקליט רציני, תבדיל את עצמך מהשאר, תבין את כל מה שאמרתי עכשיו. אל תביא סאונד סביר. כי סאונד סביר אז הוא יתוקן. ומשהו שהוא מתוקן, זה אומר שהוא היה מקולקל. וזה מחזיר אותנו לתחילת הדיון הזה. לא צריך לתקן דברים, צריך להביא את הדברים חדשים וצחים.
יש פרויקט כלשהו שלא דיברתי עליו ואתה רוצה לציין?
כן, הרבה דברים צריכים לצאת. יש סדרות מאוד מלחמתיות שעשיתי בקיץ האחרון. צריכה לצאת סדרה שנקראת חמם אל מליך. סדרה סמי פסיכודלית קצת אפילו, יש בה קטע של ביסטורין על פלוגה מובחרת, יחידה מובחרת בשטחי הרשות שעוברת אירוע מטאפיזי מסתורי שאסור לי לספר עליו. התמודדויות מאוד קשות עם רוחות, צלענו בבקעה, לא פשוט בכלל. עדיין מחכה לצאת, לראות איך זה יצא, למרות שהבמאי אמר לי שהכל בסדר. השתמשתי בכל הכלים שיש לי, אמרתי אולי כדאי שיהיו לי כלים אחרים לפעמים.
אוקיי, כמו מה מעניין אותי?
חשבתי שאולי זה כבר להיכנס לרזולוציות של ציוד. חשבתי שסינלה יעזור לי יותר שם מבחינת הרגישות לרוח. סינלה, למי שלא מכיר, זה מגן רוח, צפלין עם פרווה. אני עובד עם רייקוד. הרגשתי את הרוח, עשיתי מה שאני יכול, אבל חשבתי שאפשר יהיה לעבוד עם זה, הכל בתדרים הנמוכים. טריק חשוב עם הרוח זה לא לפחד מההם הנמוך, זה לפחד מהמגע הישיר על המיקרופון, זה הדיסטורשן. אל תפחד מכל מה שמתחולל שם, כי זה רוח, גם רואים את זה, כל הפריים אף. תתמודד יותר עם הפליפליפליו האלה של הברזנטים וזה שעושים יותר רעש מהרוח עצמה. זה צריך לעלות, זה מאוד מעניין. גם הכל על מדים ואפוד מלא.
על מה אתה עובד עכשיו, אם אתה יכול לספר, להסביר?
עכשיו אנחנו מתחילים את בלק ספייס, עונה שנייה. עונה ראשונה כבר שודרה, נמכרה לנטפליקס, גם העונה הזאת. סיפור אחר לגמרי, מי שראה את העונה הראשונה הולך להיות עוד יותר קודר ועצוב.
אוקיי, טוב. אז בנימה אופטימית זאת, שרון פרימן, תודה רבה.
בכיף, בכיף. שמחתי.
יס. Yes.